שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, כמו שאומר איתן אבריאל, פעמיים כי טוב, באולפן סמי פרץ, איתן נמצא באיזשהו כנס, תכף נתייחס גם למה שקורה בכנס הזה, כי נשיאה האוניברסיטאות שלחו הבוקר מכתב לשר החינוך יואב קיש בבקשה שלא למנות את פרופסור דודי שוורץ לתפקיד סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, בטענה שרק חוקר בעל מוניטין וניסיון אקדמי יכול למלא אותו באופן ראוי. פרופסור שוורץ מלמד במכללת קריית אונו, ונשיאי האוניברסיטאות טוענים כי לא ייתכן שמי שעשה את עיקר הקריירה המקצועית שלו במכללה פרטית, לא מתוקצבת, שמתמקדת בהוראה בלבד, יכהן בתפקיד כה בכיר. אחד מחותמי המכתב, אורי סיוון, נשיא הטכניון, והוא יהיה איתנו בעניין הזה ובנושאים נוספים. חתנו של יושב ראש שס, אריה דרי, אהרון דהן, וביתו של השר, אוסנת, נהנים מזרימת מזומנים של מאות אלפי שקלים לחשבונות הבנק שלהם בשנים האחרונות. זה קורה לפעמים, אלא שאותו חתן כיהן בשנים האחרונות בשני תפקידים ציבוריים, מנהל שס בירושלים ומנהל בית יוסף רשת מעיין החינוך התורני. התפקידים האלה סידר לו דרי. גור מגידו קיבל חלק מהמסמכים שמתעדים את זרימת הכספים הזו, ונמצאים גם בידי בכירים באגף החקירות של משטרת ישראל. אנחנו ננסה לברר במה מדובר, והאם יש סיבה לחשוד שמשהו בזרימת הכספים הללו הוא לא תקין. גור מגידו יהיה איתנו. הבוקר התפרסמה בדה מרקר ידיעה תחת הכותרת הבאה. צעירים עושים פחות סקס, וזה רע לאנושות ורע לכלכלה. אנחנו כאן בפודקאסט לא עוסקים בדרך כלל בחיי המין של צעירים או של מבוגרים, אבל אם יש לזה קשר לכלכלה, אנחנו חייבים לברר על מה מדובר, כי בנפשנו הדבר. דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, תסביר. יאללה, מתחילים. שלום לפרופסור אורי סיוון.
שלום, שלום.
נשיא הטכניון, כמה עניינים אנחנו רוצים לשוחח היום. קודם כל רק צריך לציין שדה מרקר והטכניון עורכים היום ועידת הייטק משותפת בחיפה. אבל אני רוצה להתחיל עם מכתב ששלחו כמה מנשיאי האוניברסיטאות לשר החינוך, ליואב קיש, ובו אתם דורשים, מבקשים שהוא לא ימנה את פרופסור דודי שוורץ מהקריה האקדמית אונו לסגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה. אתם ככה תוקפים מאוד את המינוי הזה, ואומרים הוא מגיע ממכללה פרטית, תמונת העולם שלו חסרה, ואני רוצה לשאול, מה רע במכללה פרטית? זה לא מוסד חינוכי להשכלה גבוהה?
זה בוודאי מוסד להשכלה גבוהה, אבל אולי מילה אחת על המל"ג. המל"ג הוא הרגולטור של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, ותפקיד סגן יו"ר המל"ג הוא תפקיד מרכזי במערכת ההשכלה הגבוהה של מדינת ישראל, מעליו יש רק את שר החינוך, אבל הוא בעצם צריך להיות הסמכות המקצועית העליונה במערכת ההשכלה הגבוהה של מדינת ישראל. המערכת ההשכלה הגבוהה חשובה כמובן להשכלה בהרבה מאוד תחומים, אבל חלק מרכזי של התפקיד מרכזי של בניית יכולות המחקר וההוראה האקדמית המתקדמת, האוניברסיטאית, מגוון תחומים, כולל כמובן בטכנולוגיה, בהנדסה, במדעים. לשם כך, סגן יושב ראש המל"ג צריך תמונה אקדמית רחבה, שכוללת גם מחקר וכוללת גם הוראה אוניברסיטאית באותם תחומים שבהם באמת מרוכז הכנס הנפלא הזה שמתקיים היום.
אבל זה העניין, יש פה איזה דיון קלאסי שמתנהל כבר הרבה מאוד שנים על ההבדל בין אוניברסיטאות מחקר ובין מכללות שבהן בעיקר עוסקים בהוראה, בין לייצר אנשים עם תואר ראשון, תואר שני, מקצועות כאלה ואחרים. העניין הוא שרוב האנשים שמגיעים לאקדמיה פשוט מסיימים אחרי תואר אחד או תואר שני, ומעטים ממשיכים למחקר. אז למה לא צריך להיות במועצה להשכלה גבוהה מישהו שאולי מכיר את הצרכים, את הדברים שרלוונטיים לעולם של אנשים שבאים רק לרכוש השכלה ולהמשיך הלאה בשוק העבודה?
בוודאי, אין שום מחלוקת על הדבר הזה, אבל עד היום כל הסיורים היו אנשים שהגיעו מהאוניברסיטאות, היו בקיאים גם במה שאתה מתאר, אבל היו בקיאים גם בתחומים במחקר, בהשכלה גבוהה, ברמה יותר גבוהה ממה שמכללה פרטית מספקת, הייתה להם תמונת עולם הרבה הרבה יותר רחבה. אין לי שום טענות כלפי ההשכלה במכללות, וגם לא במכללות הפרטיות, אבל מי שעומד בראש מערכת ההשכלה, או יש לו תפקיד כל כך חשוב במערכת ההשכלה האקדמית הישראלית, מוכרח להיות בן אדם בעל תפיסת עולם מאוד מאוד רחבה, שמכילה רכיבים שמי שעשה את הקריירה שלו במכללה פרטית, לא נחשף, לא איש מקצוע.
כן, אגב, תראה, אני חייב להגיד, אני לא מכיר את פרופסור דודי שוורץ, אבל הדברים האלה קצת מתיישבים על הדיון שמתנהל בישראל, בנושא של אליטות מול העם, של אזרחים סוג א', אזרחים סוג ב', זה לא ניסיון קצת ככה עירייה ברגל כזה מבחינתכם, לבוא ולהגיד שבאקדמיה יש אנשי אקדמיה סוג א', יש אנשי אקדמיה סוג ב', ומי שלא עובר דרך עולם המחקר הוא פשוט סוג ב'?
לא, ממש לא, לגמרי לא, צריך להבין אבל, שאקדמיה היא מקצוע, ואתה, מי שמשמש כסגן יושב ראש המל"ג, בהחלט צריך להתמצא גם בתחומים אחרים, אבל הוא צריך להתמצא בכלל העולם האקדמי. לכן לא יכול לעמוד בראש המערכת הזו בן אדם שאין לו תמונה שהיא כלל מערכת אקדמית.
ועד עכשיו זה לא קרה?
עד עכשיו זה לא קרה, לא, עד עכשיו זה לא קרה. עד עכשיו מי שמונה לסגן יושב ראש המל"ג, זה תמיד היה אדם מהאוניברסיטאות, בעל ניסיון אקדמי נרחב, ובפרט ניסיון מחקרי נרחב, שהוא חיוני. גם אופי ההכשרה האקדמית באוניברסיטה הוא שונה. אני לא שולל בכלל את מה שנעשה במכללות, להפך, נהפוך הוא. אני חושב שלמכללות יש תפקיד לאומי חשוב מאוד, אבל באותו תפקיד צריך להיות מישהו שהתמונה שלו היא רחבה, היא כוללת כן. גם את זה.
פרופסור סיוון, אתה רואה קשר בין נגיד החלטה כזו ובין שלל החלטות שמקבלת הממשלה הנוכחית, וכמובן המנה העיקרית שמעסיקה אותה מאז הקמתה אותה הפיכה משפטית, שבה אתה רואה שהממשלה רוצה יותר כוח לעצמה, והיא גם מנסה להחליש מוסדות במדינה, אם זה מערכת המשפט, אם זה יועצים משפטיים, אם זה גופים כמו בנק ישראל, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, הרבה מאוד גופים שהם, אפשר להגדיר אותם כגופים המקצועיים, המוסדות המקצועיים של ישראל, מאוימים. אתה רואה פה את המינוי הזה של יואב קיש כחלק מאותה סדרה של החלטות?
לא, אני לא חושב שזה... חלק מאותה סדרת החלטות. אני חושב שאני רוצה להאמין, ויש לי את כל סיבות להאמין, ששר החינוך חשובה לו המערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. אני חושב שזה פשוט החלטה שגויה, או רצון שגוי, שאני מקווה ששר החינוך ייסוג ממנה, או לפחות ישעה אותה עד שיתקיים דיון.
כן, אני רוצה באמת אז בהקשר הזה לדבר על אותה הפיכה משטרית, על הפגיעה שלה או הסיכונים שמייצרת לחופש האקדמי בישראל, או גם כמובן לתעשייה המתקדמת בישראל, ואנחנו רואים כבר סממנים של פגיעה, וראינו דוח של רשות החדשנות שפורסם אתמול בעניין הזה, ואתה כמי שעומד בראש מוסד אקדמי מאוד יוקרתי, שמייצר הרבה מאוד אנשים לעולם ההייטק, איך אתה מסתכל על הדבר הזה? כסכנה יותר כלכלית, או פשוט סכנה גדולה לדמוקרטיה ולכל מה שנגזר ממנה?
הסגסוג של האקדמיה הישראלית תלוי בחברות שלנו בקהילה בינלאומית רחבה באירופה, בון אמריקה, בגיאוגרפיות דמוקרטיות אחרות, קשרים עם תעשייה מתקדמת, שגם היא מתקיימת באותם גיאוגרפיות. עכשיו, הקשר הזה, העובדה שאנחנו חלק אורגני מתוך אותה קהילה, למשל מתוך האיחוד האירופי, תלוי במערכת ערכים משותפת. ומערכת הערכים הזו זה מערכת ערכים ליברלית, שוויון זכויות, חופש אקדמי, קבלה של האחר וכן הלאה. אם תהיה פגיעה בהיבטים האלה, האקדמיה תיפגע. עכשיו, זה לא איזה משהו היפותטי. אנחנו כבר רואים את זנב אותה פגיעה. השנה יש אנשים שאנחנו קיווינו שיחזרו מפוסט-דוקטורט בחול לטכניון, והם מאססים, יושבים על הגדר, מחכים לראות מה יקרה פה, ובינתיים נשארים בארצות הברית.
זה בעצם בריחת מוחות, כלומר אנשים שהיו אמורים לחזור.
זה בעצם בריחת מוחות. יש סקר מאוד מעניין שערכה האקדמיה הצעירה, על עמדות של חברי סגל בארץ לגבי הגירה למדינות אחרות. היה גידול דרמטי בנכונות של אנשים להגר מכאן, למצוא משרה אקדמית במקומות אחרים.
אגב, אנחנו שומעים גם דיווחים כאלה בעולם ההייטק, שהרבה אנשים מבקשים, הרבה יותר אנשים רוצים לעשות רילוקיישן, והרבה יותר אנשים שנמצאים ברילוקיישן והיו אמורים לחזור, מעכבים, משהים את חזרתם לכאן.
העולמות האלה, בוודאי, אתה יודע, לגבי הטכניון, שהוא אוניברסיטה הטכנולוגית, שני העולמות האלה קרובים מאוד. היבט אחר זה תרומות. אנחנו, כל תקציב הפיתוח שלנו כמעט תלוי בתרומות. רוב התרומות מגיעות מארצות הברית. כשאני היום נוסע ונפגש עם תורמים, אין תורם שלא שואל בדאגה רבה לגבי המצב בארץ. זה חייב, לא חשוב אם זה דמוקרטים או רפובליקאים. כולם מאוד מאוד מוטרדים. אני יכול לצטט בהקשר הזה משפט שאמרה לי תורמת מאוד ותיקה שלנו, אמרה, תראה, אני לא בטוחה שאני ומדינת ישראל עדיין חולקות את אותם ערכים. כך שאנחנו מתחילים לראות את ההשפעה, זה לא שאלה היפותטית. בינתיים אני חושב שהדברים בעיקרם משדרים דאגה, אבל אני חושב שאפילו אם כרגע הכל יוקפא, עד שהדברים יחזרו למצבם הרגיל ואנשים ירגישו ביטחון, ייקח זמן, כך שהפגיעה היא כאן והפגיעה היא אמיתית.
כן, אני רוצה לדבר איתך על משהו שככה, אני מסתכל על המכתב שלכם, של נשיאי האוניברסיטאות, ואני לא יכול שלא לחשוב על המתקפה שמערכת המשפט נמצאת כרגע תחתה, בין השאר אגב גם בבית של גיוון, כלומר מאיפה מגיעים השופטים בבית משפט העליון, מאיזה מגזרים וכו', וכשאני מסתכל על המכתב שלכם, ואני רואה מי הנשיאים שחתומים על המכתב, הם נראים כאילו עשויים מאותו הכפר. ונשאלת השאלה, מתי אנחנו נגיע למצב שבו גם בצמרת של מוסדות האקדמיים בישראל, אנחנו נראה יותר גיוון?
קודם כל, אני חולק את התקווה הזאת איתך במלואה. הטכניון דרך אגב, לאורך 100 שנותיו, זה מוסד מאוד מאוד חברתי. אם תסתכל על החוקה שלנו, גיוון זה חלק מהחוקה שלנו. יכול להגיד לך שאני לא מכיר מכשיר יותר טוב למוביליות חברתית מהשכלה אקדמית, ובפרט השכלה אקדמית טכנולוגית. יש לנו תוכניות נרחבות.
כן, אבל עדיין, כשאני רואה מי חתום על המכתב, אז חתומים עליו אנשים שקוראים להם פרופסור אייזנשטאט וחיימוביץ' וסיוון ופורט ורובין וכו', ואני תוהה איפה שמות קצת אחרים שמגיעים מכפרים אחרים.
זה לוקח זמן וזה גדל, זה חגב, ואתה יודע, יש הרבה מאוד חברי סגל מכל מיני גיאוגרפיות. כרגע זה ככה, זה דבר שמשתנה. האקדמיה היא באמת מאוד מאוד ליברלית, אנשים פשוט, זה תהליך, הוא מתפתח. יכול להגיד לך שאנחנו משקיעים מאמצים מאוד מאוד גדולים, למשל להגדיל את הנוכחות של מיעוטים, כרגע למשל בקרב סטודנטים, אני מאוד גאה לומר שאחוז הסטודנטים הערבים בטכניון הוא קצת יותר גדול אפילו מהאחוז שלהם באוכלוסייה. אני מאוד גאה בעובדה שאנחנו עושים מאמצים גדולים לגייס סטודנטים חרדים. אני גאה מאוד בעובדה שאחוז הנשים בקרב הסטודנטים שהתחילו השנה ללמוד, אחוז הנשים זה 48.2%, אנחנו כבר בשוויון בין גברים ונשים. כל הדברים האלה הם תוצאה של עבודה מאוד מאוד קשה, לאורך שנים.
רק לסיום, כי זמננו קצת קצר, עוד שאלה אחרונה, תוך כמה שנים אתה מעריך שעל מכתבים כאלה יהיו חתומים נשיאי אוניברסיטאות, שהשם שלהם הוא, אני יודע מה, אזולאי או אגבריה או צנעני או משהו מהסוג הזה?
אני חושב שתוך מספר לא גדול של שנים, אני חושב שבאמת נעשה הכל כדי, אתה יודע, לשפר את הגיוון על כל צורותיו, וזה משתנה, זה משתפר. אני מאוד אופטימי, בכלל תפיסת העולם שלי היא מאוד מאוד חברתית, ותשמע, יש המון המון חברי סגל, מכל מיני, ממגוון מאוד מאוד גדול. אני מוכרח להגיד לך שבאוניברסיטה אף אחד לא מתעניין ומאן, מאיכן בן אדם הגיע.
לא, זה ברור, אבל החברה הישראלית כן עוסקת בשאלות האלה.
נכון, ואנחנו עוסקים בהם, אני חושב, לא פחות מהחברה הישראלית, ואפילו יותר מהחברה, מהדבר הכללי. זה חלק מרכזי במאמצים שלנו, הגברת הגיוון, ויש לנו הישגים מאוד מאוד גדולים. יפה. באמת.
פרופסור אורי סיוון, אני מאוד רוצה להודות לך. תודה רבה.
תודה.
שלום לגור מגידו.
אהלן.
התחקירן הראשי שלנו. תשמע, אתה מפרסם כבר כמה פרסומים שעוסקים בבחור בשם רוני דהן, הוא חתנו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, ואתה מתאר מסמכים שמעידים על הפקדת מזומנים חריגה בחשבון שלו ושל אשתו, ביתו של אריה דרעי, וגם על איזה דיווח שעוסק באיזה דגל אדום לאפשרות של הלבנת הון שהעביר הבנק שמנהל את החשבון. עכשיו, ההתראה הזו עברה לרשויות, בגלל שמדובר בכל זאת מעמד חברתי כלשהו גבוה, הבת של יושב ראש ש"ס, וגם הפעילות החריגה הזו. אבל אנחנו רוצים קצת לקבל פרטים על העניין הזה. הרי בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים בכסף מזומן שזורם לחשבונות של אנשים. פה יש כל מיני סימנים שהופכים את הסיפור הזה לסיפור עם הרבה מאוד סימני שאלה, אז תתאר לנו אותו.
טוב, בעצם מה שקרה זה שיש חשבון משותף באמת של הבת והחתן של דרעי, שלאורך השנים הופקדו עליו מזומנים פה ושם, אבל בשנים האחרונות זה גבר, זאת אומרת זה עלה מקצב של 15 או 30 אלף שקל בשנה, לפני 9-8 שנים, ועם השנים זה התגבר, זה עמד על 100 אלף שקל בשנה לפני 3 שנים, ופתאום זה קפץ ל-300 ואחר כך ל-650 אלף שקל הפקדות במזומן בשנה. וכמו שאתה יכול לתאר, היום נושאים של הלבנת הון הם, זאת אומרת, אני לא יודע את זה כעובדה, אבל אני די מעריך שמחשב, פשוט ברגע שהוא מנתח את הפעילות ורואה שיש פעילות חריגה במזומן, בפרט בחשבון שהוא מסווג כחשבון של איש ציבור, וצריך קצת להכיר את הפרטים, זאת אומרת, איש ציבור, ההגדרה של זה מבחינת הלבנת הון, זה לרבות בני משפחתו המיידי. זאת אומרת, ביתו של אריה דרעי, מבחינת הלבנת הון, היא כבר איש ציבור בעצמה. אז זה מקפיץ נורה אדומה. עכשיו, אנחנו מקבלים את המידע הזה, אנחנו יודעים שזה יושב במשטרה, ושיש דילמה מה לעשות עם זה, כי כידוע, אריה דרעי, אומנם הורשע 3 פעמים, אבל החקירה הקודמת נגדו הייתה נושאים די משיקים ודי קרובים, שנוגעים בעצם לחשבונותיו, למשפחתו הרחבה ולחשדות להלבנת הון, והיא נגמרה לא כפי שחשבו שהיא, לא, לפחות לא כפי שהתחילה, נגיד ככה, זאת אומרת, היא נגמרה יותר קטנה ממה שהיה, אכן היו שם עבירות מתחום המס, אבל בסכומים יותר קטנים, וברוב העבירות שחשבו שהצליחו להוכיח, לא שרדו לתוך הסדר הטיעון, ויש דילמה, כי עוד פעם משפחת דרעי, עוד פעם כסף במזומן, עם חשד או חשש שמדובר בהלבנת הון, ועוד פעם החשש שזה קשור לאריה דרעי, אבל חוסר יכולת לקשור את זה לאריה דרעי, לפחות עד כמה שאני יודע. רוני דהן החתן מסביר שזה כסף שמגיע מסחירויות, בדירות שהוא מזכיר לאנשים נתינים זרים בדרום תל אביב, מסביר את זה לנו, כן? כן. ואני אומר לך, אולי בימים הקרובים גם נפרסם איזושהי רשימה כזאת, אבל אכן יש דירות לא מעט אגב, לא רק לרוני דהן, אלא גם לילדים אחרים של אריה דרי ולחתנים אחרים של אריה דרי, בשכונת התקווה, ואכן חלקן ביקרנו במקום וראינו שמוזכרות למי שנראים כמו מבקשי מקלט או מאגרים מאפריקה.
תגיד, אבל לא מדובר באדם, אותו רוני דהן, שהיה במשך הרבה מאוד שנים אברך של בכולל בירושלים, ואתה תוהה, אני לא יודע מי תוהה בזה, אבל אני תוהה, כיצד בחורי ישיבות, שאנחנו יודעים שמתקיימים מקצבאות לא גדולות, איך הם מצליחים להגיע למצב שבו הם בעלים של כמה נכסים שמוזכרים בתל אביב עוד?
כן, צריך להבין, שאלה שהיא כמובן במקום, כי זה חתיכת פורטפוליו שמניב, אם הוא מניב 650 אלף שקל במזומן, אז נגזר מזה שזה פורטפוליו רציני, אני גם אומר לך כבר דברים שאני יודע וטרם פרסמתי, שזה די הרבה נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ובשאלה איך אברך כולל צובר את זה, הוא עד 2019 היה אברך, לא, זאת אומרת, הייתה לו, זה מה שהיה, ומאז עכשיו בשנים האחרונות, האמת שזרם המזומנים גם התגבר, דווקא בשנים שבהם הוא נכנס לתוך הפעילות של ש"ס, בהתחלה כמנהל עשייה בירושלים, ואחר כך כראש מטה רשת החינוך, מנכ"ל רשת החינוך. אז יש פה באמת עדיין הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה, משום שגם אם נקבל את גרסתו של רוני דהן, שכל הכספים שמופקדים במזומן מקורם באותם עובדים זרים שמסדמים לו שכירות, ונשים בצד את כל השאלות החברתיות העצומות שעולות מהגרסה הזאת, עדיין השאלה מאיפה ההון העצמי תרכוש כל כך הרבה נכסים. במיוחד בהתחשב שראש רוב הנכסים נרכשו בתקופה של בערך לפני 10 שנים, חלקם יותר. מאיפה לאברך כולל באותו הזמן, כסף לקנות כזאת הרמה המכובדת של נכסים.
כן, אגב, אתה מתאר פה בכתבה היום, שבמהלך השנים 2014 עד תחילת 2023, הופקדו לחשבון של בני הזוג דרי דהן, יותר מ-13 מיליון שקלים, שחלקם הגדול זה העברות בנקאיות, אבל גם 1,700,000 שקל במזומן. אנחנו מדברים פה על אופרציה מאוד רצינית, מי יכול להכניס כזה סכום ככה בעשור, בזה שהם מעבירים לו לחשבון?
איש עסקים יכול, אבל אז השאלה היא, איך זה מסתדר עם מה שידענו על האיש, הוא היה אברך כולל כל השנים, ושהוא היום בכלל עובד ציבור, זאת אומרת, הוא עובד בעמותה שהיא, טוב, שאלה קצת מורכבת אם הוא עובד ציבור או לא, משום זו עמותה שממומנת מכספי ציבור, אבל הוא עובד בתפקיד ציבורי, ומרוויח משכורת לא נמוכה, אבל גם לא סופר גבוהה. אני כן חושב שהדבר הנכון הוא כן לחקור את זה, למרות שכל המתקפה שמערכת החוק, מערכת האכיפה, מצויה תחתיה, ולמרות שהתיק הקודם נגד אריה דרי נגמר פחות דרמטי ממה שהוא התחיל, עדיין נגמר בעבירות מהתחום הזה, משום שבסוף זה נראה שמדובר ב... אני מתייחס לאריה דרי כמובן, ואני לא בטוח שהחשד פה יוביל אליו, אבל בסוף בסדרתיות, זאת אומרת בתופעה שהיא חוזרת על עצמה, אז חוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, אני מזכיר, הנתונים הם לא מלפני כמה שנים, ה-650 אלף שקל שהציפו את הדגל האדום הם מ-2022. נגיד כמה מילים על התגובה של רוני דהן, ראוי להגיד, הוא טוען שאנחנו תוקפים את אריה דרי באמצעותו, מתוך מניע להניע את אריה דרי מלהשתתף או לתמוך או לקדם, את החקיקה של ההפיכה המשפטית.
אגב, אני רואה בתגובה שלו, של אותו רוני דהן, משהו די מעניין בתגובה. הוא אומר, זה ניסיון להשחיר את הרב אריה דרי דרכי, חבל על המאמץ וחבל על עוד הקוראים בסיפורי בדים. רוב הנכסים נקנו לפני יותר מ10 שנים, עוד בזמן שהרב דרי בכלל לא היה חבר כנסת. הרב דרי כלל לא מודע לנכסים שיש או אין לי. כשהוא בא ואומר, הם נקנו בזמן שהרב דרי לא היה חבר כנסת, לא יודע, יש בזה משהו מעניין, זה כאילו לבוא ולהגיד, זה לא קשור לתקופה הזו הפוליטית, קשור לתקופות אחרות, ואם זה קשור לתקופות אחרות שבהם אולי הפוליטיקאי, אז זה פחות נושא.
תראה, הדבר הזה מתכתב להפליא עם החקירה הקודמת של אריה דרי, בימים האחרונים אני קצת חזרתי אליה, ששם היו כל מיני דברים שנגעו לכספים, שהגיעו לאריה דרי, ללא הסברים הגיוניים, והחוקרים ניסו בעצם ללכת לכיוון של להגיד שאריה דרעי נחשב לאיש ציבור, נניח בשנים 2010-2013, מכיוון שהוא הכריז על כוונתו לחזור לפוליטיקה, לא יודע אם אתה, אני אישית כבר הייתי צריך להזכיר לעצמי את האירוע הזה, אבל הוא גם התכוון לרוץ לרשות עיריית ירושלים, הקים מפלגה שהייתה אמורה להתחרות בשס וכו', וזה פחות או יותר היה הזמן שהרבה מאוד כספים שהגיעו באותה תקופה, העסיקו את החוקרים, אבל בגלל, בין היתר, בגלל השאלה, האם הוא בכלל היה איש ציבור? בגלל השאלה הזאת, אי אפשר היה להתקדם עם החשדות האלה, וזה בעצם קצת קשור, זה להגיד את אותו הדבר, זאת אומרת, מה אתם מחפשים כסף שהגיע ככל שאתם חושבים שהוא הגיע, באמצעות אריה דרעי, בשנים שהוא לא היה איש ציבור, אם לא היה איש ציבור, אז כל עבירות תואר המידות לא רלוונטיות, זאת אומרת, עבירות המרמה בפרת אמונים, או שוחד וכולי, לא רלוונטיות, זה באמת הרבה צעדים לפני מה שאנחנו שאלנו, אנחנו רק שאלנו, מה מקור הכסף, למה כל כך הרבה כסף במזומן, איך יכול להיות, איך צברת כזה הון, כשאתה לומד בכולל, אבל זו התשובה שנעננו, אז...
כן, גור לסיום, יש פה כל מיני היבטים, אבל איזשהו גוף מתחיל לחקור את העניין הזה, או שכרגע רק מסתכלים קצת על הנתונים ועוד לא החליטו שום החלטה?
אני לא יכול להגיד לך, אין לי, כי אין לי תמונת מצב של מה קורה במשטרה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים בכירים במשטרה שמחזיקים בחומר הזה ושוקלים מה לעשות איתו, את כל הפרטים שאנחנו פרסמנו יש גם להם, גם יש להם את המסמכים.
כן, אז כמובן אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה. גור מגידו, תודה.
תודה.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת החדשות הגלובליות שלנו, תשמעי, אני רוצה לשתף אותך בחוויית הבוקר שלי, אני מתעורר בדרך כלל, שותה קפה, פותח את דמרקר, קורא קצת, מעלעל בעמודים, קורא הרבה על רפורמה ונתונים כספיים ושוק ההון וכו', ופתאום אני נתקל בכותרת, צעירים עושים פחות סקס, זה רע לאנושות ורע לכלכלה, ואת חתומה על הכתבה הזו, אז נמקי והסבירי, למה זה רע לאנושות ולכלכלה?
אז רק כדי שלא... תהיה מרית עין של ניגוד עניינים, אני אציין שאני לא צעירה, ולכן כותבת באובייקטיביות אולי.
ההשתתפות בכתבה הזו אסורה על, בני, על עובדי משפחות דמרקר, יאללה.
בדיוק. אז הסיפור הוא כזה, כבר במשך כמה עשרות שנים, והייתי אומרת, משנות ה-90 ואילך, יש ירידה מובהקת ב... פעילות מינית של צעירים, ואני חושבת שגם באופן כללי. עכשיו, רוב הנתונים שיש לנו זה מארצות הברית, כי זו מדינה שמאוד מצטיינת בלשאול כל הזמן את האזרחים, איך הם מרגישים ומה קורה איתם, ולאסוף את כל הנתונים הכי קשים וגם הכי רכים שיש. אז אנחנו מדבר על אמריקאים כרגע, אני חושבת שהם מייצגים במובן מסוים הרבה תרבויות, וגם... לפעמים מראים מה המגמה העולמית, כי כרי כולנו מסתכלים, נוסעים עינינו לאמריקה. הנתון הספציפי הוא 30% מתלמידי תיכון שהשתתפו בסקר שערך גוף ממשלתי, אמרו שהם קיימו יחסי מין, אי פעם. ולפני 30 שנה זה היה יותר מ-50%. עכשיו, מה קרה בתקופה הזו? קרו כל מיני שינויים, והשינויים האלה, אני חושבת, הסיפור של המין, הוא בעצם אולי השורש, זה המקום שבו נמצאת בעצם החוויה האנושית הכי, החייתית אפשר לקרוא לזה, אבל בעצם שבלעדיה אין מין אנושי, אין מין ואין אנושות.
כן, אבל משהו פה לא מסתדר לי, באינטואיציה שלי הייתי מצפה שדווקא בעידן של אפליקציות היכרויות, בלי סוף ששורצות, הנגישות, הזמינות, בוא נאמר, כשאנחנו היינו בגילאים האלה, היינו צריכים, לא יודע מה, ללכת לפאב ולנסות להתחיל עם מישהי כדי שמשהו יקרה, והיום הדברים האלה הרבה יותר זמינים, אז הייתי מצפה שיהיה דווקא הרבה יותר היום מאשר מה שהיה בשנות ה-80-90.
אז לפי הערכות של סוציולוגים ופסיכולוגים, ואני חושבת שכל הורה שתדבר איתו, המסכים מרחיקים בינינו. זו עובדה סטטיסטית, שאנשים וצעירים מבלים יותר זמן מול מסכים ומדיה דיגיטלית, הם לא נפגשים. עכשיו, זה לא מתבטא רק במין, אם תשאל, תעשה סקר בקרב אנשים שלהם ילדים בגיל 6-18, תשאל אותם כמה הם יוצאים לטייל בטבע. ואתה תגלה שזה קרס, כי יש להם דברים יותר מגרים לעשות, יותר סיפוקים מיידיים בלשחק משחק מחשב או לראות סרטונים בטיק טוק, וזה ביחד עם עליית הרשתות החברתיות וכל האדוות רבות ונמשכות של השפעות שיש לזה כיתוב פוליטי. אתה לא צריך לצאת למסעדה ולפגוש אנשים כדי לאכול ארוחת מסעדה, אתה יכול להזמין הביתה. דוגמה, והמון אנשים שחיים לבד עושים את זה, זה חוסך לך דלק, חנייה, פקקים, עצבים, אתה יורד לרחוב ואתה עלול לדרוך על קקי של כלב או להתקל באיזה מישהו מגעיל. וכך הלאה וכך הלאה, הגלים האלה מפרידים בעצם את בני אדם אחד מהשני. עכשיו, טכנולוגיה זה רק צעד אחד של הסיפור. יש את הסיפור של ריבית נמוכה מאז 2008, שגרמה לזה שמחירי הבתים התייקרו. עכשיו, תשאל, מה קשורה ריבית לסקס של נערים בתיכון? אני חושבת שיש איזשהו קשר, כי אנשים לא יוצאים מהבית של ההורים, אין להם כסף לשכור דירה, זה נורא יקר, לא רק לקנות, גם לשכור. מתחילים לחשוב שבעצם כל הקטע הזה של לעבוד ולהקים משפחה אולי לא שווה את זה, זה נורא קשה. ובסופו של דבר אתה עובד, עובד, עובד כמו חמור, ובקושי מצליח לסגור את החודש. ורואים את זה ברחבי עולם, גם בילודה, גם בנישואים, גם בזוגיות סתם, לא קשורה לרשם ברבנות או בעירייה כדי להתחתן.
תראי, קודם כל, תמיד בעבר מצאו פתרונות. זה לא שבשנות ה-50 וה-60 אנשים מיד קנו דירות לעצמם, אבל אני אומר שגם הסיפור הזה של עיסוק אובססיבי במחשבים, במסכים וכולי, לי נשמע שהוא לא מחליף, הוא לא תחליף לקשר אינטימי, לקשר עמוק יותר, נגיד, בין אנשים. זה אומר שאנחנו...
בוודאי שלא מחליף.
לא, אבל השאלה, לא, השאלה אבל אם זה כן הפך להיות ברבות השנים לסוג של תחליף. זה מספק לנו את הריגושים שאנחנו צריכים, לא לנו, להם, ולכן אנחנו לא מוותרים על דברים אחרים, תענוגות אחרים.
זה תחליף במובן שזה ממלא את הזמן ואפילו יותר, אבל זה לא תחליף במובן של הצורך הרגשי, כנראה. עכשיו, זה הרבה יותר קל, זאת אומרת, שאתה צופה בסרטון טיק טוק מצחיק, או שאתה רואה סרט פורנו, או שאתה משחק משחק מחשבלים, יסבירו לך את זה רופאים וביולוגים. תחושת הסיפוק שהגוף, הכימיה, הביוכימיה של הגוף מייצרת, היא מיידית. יש לך את הדופמין והאדרנלין וכל והאנדורפינים וכל הדברים האלה מגיעים מיד. אתה לא צריך להתקשר למלא אנשים ולפגוש מישהו, וללכת איתו למסעדה, ואחר כך לקולנוע, ולעשות חיזור, ואולי זה לא הולך, אז צריך להתחיל מחדש, וכך הלאה וכך הלאה, עד שאתה מגיע לקטע של האדרנלין, הדופמין והאנדורפינים, יוצאת לך הנשמה. עכשיו, זה חלק מההתפתחות שלנו כבני אדם, להתגבר על הקשיים האלה, לרקום את היחסים, אבל אם אומרים לך, כמו בינה מלאכותית, אתה שואל שאלה, מקבל תשובה על המקום, למה שתלך ותקרא 10 מאמרים, כשאתה יכול לשאול את ChatGPT, איך עושים כך וכך.
אגב, זה גם משנה מאוד את ההגדרות של אינטימיות. אני רואה היום באיזה נכון. קלות אנשים שולחים לעצמם, אחד לשני, אימוג'ים, לב למשל. כשאתה שולח למישהו לב, זה אמור להיות סממן אינטימי, אבל יש איזה זילות של העניין הזה, אם שלחתי לך לב, זה לא אומר שאת אהבת חיי, אלא זה אומר שכאילו, אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה אומר משהו. הדרך שבה מביעים היום רגש, היא לא דרך מילולית, היא דרך, נקרא לה אימוג'ית. השאלה, אם זה גם הופך את האנשים היום, את הצעירים, אנשים שנולדים בעידן הדיגיטלי, לאנשים עם נטולי או עם מעוטי יכולת אינטימית במובן שאנחנו מכירים.
הממצאים האלה של ה-CDC מראים את זה, זאת אומרת באמת אנשים פחות אינטימיות כרוכה בדרך כלל במגע או במפגש פנים אל פנים. הדבר הזה הולך ומתפוגג. תראה, יש פה גם עניין תרבותי של חשיפה ארוכת שנים, לדברים שקצת שוחקים את הרגישות שלנו. אם פעם בסרט היו מראים קצה קרסול של אישה יורדת במדרגות עם צמיד יהלום, והצנזורה הייתה נרעדת מהחוצפה והבוטות, היום כל זמרת פופולרית מראה הרבה הרבה יותר מאשר את קצה הקרסול שלה, ואז אנשים מתרגלים בעצם שהריגוש צריך להיות הרבה הרבה יותר חזק. אז זה פוגע באינטימיות, אתה יודע, אנחנו קוראים מחקרים על ילדים צעירים שנחשפים לפורנו, ומה, כשהם כן מנהלים מערכות יחסים, למה הם מצפים? זה קצת מהסרטים, זה לא מהמציאות.
כן.
כמו שאתה אומר, פעם היינו צריכים לצאת, לדייט, ללכת לקולנוע, ללכת למסיבות כיתה, כמה מסיבות כיתה, נערים בתיכון היום הולכים לומר, לא היה לנו משהו אחר, אז היינו חייבים את האינטראקציה הזאת.
טוב, כדי שזה לא יהיה שיח בומרי לחלוטין, עכשיו אני רוצה להבין, אוקיי, אז ניתחנו את זה וירדנו עליהם והכל טוב ויפה, אבל איך זה פוגע בכלכלה?
זה פוגע בכלכלה, תראה, אנשים מהירים ובצדק, שירידה בפריון של בילודה, היא לאו דווקא רעה, היא אולי טובה לכדור הארץ, יותר פחות אנשים, פחות בזבוז משאבים, פחות זיהום. אז זה נכון. הנקודה היא שמגיעים לנקודה מסוימת שבה האוכלוסייה מתחילה להתכווץ, כמו ביפן, דרום קוריאה, טיואן, שים לב, מדינות מאוד, מאוד מפותחות בדרום, במזרח אסיה, אבל, ומאוד משכילות, אבל יש ירידה כזאת גם באפריקה, בניגריה, אחת מדינות המוכלסות בעולם, בילודה. ואז מדינות מגיעות למצב שבו אין תחלופה של אוכלוסייה. אין מי שיעבוד, מי שיקדם את הכלכלה, אין יזמים צעירים, אין מי שיעבוד וישלם מיסים, ואז אפשר יהיה לפרנס את הפנסיונרים, אנחנו יודעים שהמבוגרים חיים הרבה יותר זמן, ומישהו צריך לשלם את הפנסיה שלהם. אז זה הקושי המרכזי בעצם בשרשרת הזו, שמתחילה בזה שיש אובדן אינטימיות, וצעירים לא מתנסים ביחסים, ואחר כך הם לא מתחתנים, ואחר כך או יוצרים קשרים זוגיים, ואחר כך לא מכירים משפחות ולא יולדים ילדים. בשרשרת. כן. כמובן, יש לנו השלכות שזה, הם בין, כמו שאמרתי, מדינות שנקלעות לגירעון אקטוארי, אתה יודע, לבין חטיפת נשים, הגלי הגירה, כל מיני תופעות שכשיש לך חוסר איזון באוכלוסייה, הן מתעוררות והן מעוררות קשיים. בסין למשל, חסרות הרבה נשים, סיבות היסטוריות שהעדיפו להוליד ילדים, עשו כל מיני דברים כדי שזה יהיה בנים ולא בנות, וחסרות נשים, אז המון גברים צעירים לא מתחתנים, גם אם הם רוצים, כן? גם אם הם רוצים באינטימיות. אז הממשלה עכשיו מנסה להכריח את האוכלוסייה לעודד, נגיד את זה, לא לשלם מוהר וכל מיני דברים כאלה שכאילו מעכבים את הניסויים. עכשיו, כל המנופים האלה שממשלות מפעילות על האוכלוסייה שלהם כדי להתרבות, נקרא לזה, או להגיע לאינטימיות, זה לא עובדים. כן. התרבות מאוד מאוד משנה את זה.
כן, טוב, רק לסיום צריך להגיד בהקשר הזה, שישראל היא מאוד חריגה, כי הילודה פה מאוד מאוד גבוהה, יותר משלושה ילדים לאישה בממוצע ובפער, כי המדינה הבאה אחרינו ב-OECD נדמה לי סביב שני ילדים לאישה, וזה פער מאוד מאוד גדול. אצלנו זה מעורר בעיות אחרות, זה לא השאלה אם מביאים מספיק ילדים, אלא איזה השכלה, הכשרה ושוויון בנטל נותנים לאותם ילדים וכו', אבל זה כבר לכתבה אחרת.
זה כבר סיפור אחר, אבל באמת אפשר לציין שבישראל היציבות שלה, ואפילו עלייה, מסתכלים על פני כמה עשרות שנים בילודה, היא חריגה, אני לא מצאתי מדינה שיש בה דבר כזה, כמו בישראל. הילודה בקרב החרדים אצלנו, עולה כמעט על כל מדינה בעולם, כולל המדינות הכי 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 עניות באפריקה. אז נתון די מדהים, וצריך לשאול למה זה, והאם זה טוב לנו.
למה זה? פרורבו, השואה, רשתות הגנה חברתיות, whatever, אפשר למצוא עוד כמה סיבות, אבל זה נעשה בהזדמנות אחרת. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. אנחנו נודה לנערה מלכין ולמאיה בניסן שעורכות אותנו, וניפגש פה מחר. תודה ולהתראות.